אתם מאזינים
הצרפתים יכריעו הערב מי ייכנס לארמון האליזה, אבל יותר מהשאלה מי יהיה הנשיא, זוהי שאלה על זהותה של צרפת. אני סיוון חילאי, וזאת הכותרת.
Sur le plan scientifique, technologique, économique et militaire, agricole et culturel, voulons-nous d'une France?
Je continuerai à le faire pour être, si vous le décidez, au lendemain du second tour, sans exclusive aucune, la présidente de tous les Français.
אחרי 5 שנות מקרון בראש הרפובליקה הצרפתית, מגיע רגע האמת שלו. האם ימשיך לקדנציה שנייה? תמר שבק, כתבת החוץ של ידיעות אחרונות, את נמצאת בפריז. בסיבוב השני, מי שמתמודדת מול מקרון היא מנהיגת הימין הקיצוני, מרין לפן. איך מערכת הבחירות הזאת הייתה עבור שניהם?
מערכת הבחירות הזאת, בניגוד להרבה אחרות, ידעה רגעי מתח, כי נראה היה שגם מרין לפן וגם מקרון ממש ראש בראש. בערב הבחירות אפילו היו שמועות בסיבוב הראשון שהם עומדים לקבל אותו מספר תומכים. בסוף מקרון בכל זאת היה לו יתרון משמעותי, שהולך וגדל ככל שאנחנו מתקרבים לתאריך של הסיבוב השני. אבל זו פעם הראשונה שמועמדת של הימין הקיצוני מגיעה כל כך גבוה בסקרים. מה שהכריח את מנואל מקרון, שנחשב מאוד אליטיסטי, לרדת יותר אל העם, לעשות אספות בחירות שבהם הוא מדבר אל הצעירים בנושא אקולוגיה, להבטיח לאנשים כשהוא מסתובב ברחובות, שהוא ישנה את הגישה שלו ויקשיב יותר לצרכים הכלכליים של המעמדות הנמוכים. והיא מבחינתה הייתה צריכה לעלות יותר להתקפה על מקרון, בדיוק על העובדה שהוא אליטיסט, הייתה צריכה גם לחזור בה מכל מיני הצהרות מאוד קיצוניות, למשל היא דיברה על החזרת עונש המוות, ובשביל זה הייתי צריך לשנות את החוקה, אז היא חזרה אחורה. היא הייתה צריכה קצת להראות שההצעות שלה הן בכלל ניתנות ליישום, והוא היה צריך להבטיח שהוא ישתנה.
כמיטב המסורת הצרפתית, הסבב הראשון לא הסתיים בהכרעה, ובשיטת הבחירות המנצח צריך לזכות בלפחות 50% מהקולות. בסיבוב הראשון, הנשיא מקרון זכה ל-27% מהקולות, ואחריו לפן עם 23%, אבל לקראת הסיבוב השני, נראה שמקרון מגדיל את הפער.
כך זה נראה, אבל לא למה לדעת, זה סרט מתח. כרגע כמעט כל יומיים הוא הצליח להרוויח עוד חצי נקודה ועוד חצי נקודה. 72 מהבוחרים ששואלים אותם, זאת אומרת גם כאלה שלפן אומרים שהם חושבים שהוא ימשיך לקדנציה שנייה. אבל דווקא בגלל זה, דווקא בגלל השעננות הזאת, בעיקר, שוב, אחוזי ההימנעות הגדולים, הכל יכול לקרות.
רגע לפני הסיבוב השני במרוץ הנשיאות, הצלם הרשמי של מקרון פרסם סדרת תמונות מאחורי הקלעים, שבהן הוא נראה נינוח ומשוחרר מהרגיל, בלוק של ג'יימס בונד. מהצד השני, לפן מסתבכת אחרי חשיפת דוח חדש של סוכנות האיחוד האירופי למלחמה בשחיתות, שמאשים אותה, את אביה ואנשיהם, בניצול לא חוקי של 620 מיליון יורו מכספי קרנות אירופאיות. לפן מצידה מכחישה, ועם ארוחות הסוערות סביב השניים, ברביעי בערב הם עמדו אחד בפני השנייה בעימות אחרון.
Vous dépendez du pouvoir russe et que vous dépendez de monsieur Poutine. Parce que quelques mois après avoir dit cela, madame Le Pen, vous avez contracté un prêt. C'est ça le problème, madame Le Pen.
Parce que il a accès à l'intégralité des informations des services
עימות כאן בצרפת הוא דבר מאוד חשוב. זה מין מסורת כזאת של 15 מיליון איש שמתעניינים בעימותים. חלק גדול מהבוחרים כבר הצהירו שזה מה שעזר להם להחליט ברגע האחרון. אז בעצם המלחמה על התודעה היא ברגעים האחרונים.
וכמובן שגם המתמודדים שלא הפילו לסבב השני, פונים למצביעים שלהם ותופסים צד, אז מי תומך במי?
בצרפת יש משהו שנקרא החזית הרפובליקנית. זאת אומרת, בכל פעם שיש מועמד קיצוני שעלול להגיע לשלטון, אחרי הסיבוב הראשון, כל המפלגות שנחשבות מרכז, מבקשות או לא להצביע עבורו, במקרה הזה עבורה, או להצביע בעד המועמד השני, אפילו אם הם לא מסכימים איתו. ולכן מפלגת הרפובליקנים, מפלגת הסוציאליסטים והמפלגה הירוקה, הרבה ממפלגות המרכז האחרות, כולן קראו להצביע בעד אמנואל מקרון, שני הנשיאים לשעבר, סרקוזי שהוא רפובליקני והולנד שהוא סוציאליסטי, גם הם קראו להצביע בעד מקרון. אריק זמור כמובן קרא להצביע בעד מרין לפן, כי הוא יותר קרוב אליה בהשקפותיו, והחלק המעניין הוא כמובן המועמד שהגיע למקום השלישי, שהוא ממליך המלכים, כמו שאומרים בפוליטיקה, ז'אן-לוק מלנשון, שהגיע באחוז אחד פחות ממרין לפן, וכמעט העפיל לסיבוב השני. עכשיו, רוב הבחורים שלו הם צעירים, והם גם אלה שנמנעים הכי הרבה. אז מלנשון, בערב הבחירות, כשהוא ראה שהוא מפסיד, אמר, אני מבקש, ואמר את זה שלוש פעמים, לא להטיל אפילו לא כל אחד לקלפי בעד הגברת לפן. הבוחרים שלו, לפחות שליש מהם כנראה, מתכוונים בכלל לא להגיע לקלפיות. ולכן, לפני כמה ימים, הוא יצא באסטרטגיה אחרת. מאחר וביוני יש עוד סבב בחירות, שהפעם הוא לאספה הלאומית, שזה בעצם הרוב שמכריע את הרכב הממשלה.
Insoumis et Union populaire. Et j'appelle tous ceux qui veulent rejoindre l'Union populaire, c'est-à-dire l'essentiel de son programme, à se joindre à nous pour cette belle bataille. Il y a donc un troisième tour.
הוא אמר להם, תשמעו, השלב הראשון זה שיהיה זה אמנואל מקרון שנבחר לנשיא, בשלב השני תצאו לקלפיות ותבחרו באופן מסיבי בשמאל, ואז אני אהיה ראש הממשלה. אבל בשביל שאני אוכל להיות ראש ממשלה ולממש את המדיניות שהבטחתי לכם, מקרון צריך להיבחר. זו טקטיקה מעניינת, השאלה אם באמת הבוחרים שלו ישמעו או שיותר נוח להם להגיד אנחנו מוחים.
מיד נמשיך עם הכותרת, אבל לפני כן הודעה קצרה.
יש אנשים שהסיפור האישי שלהם כל כך מעניין ומעורר השראה, עד שאסור לתת לו להישכח בערפילי הזמן. אנחנו, ברשת עושים היסטוריה, נעזר בניסיון העשיר שלנו כחברת הפודקאסטים המובילה בישראל כדי להפוך את הסיפור האישי של סבא, סבתא, אבא או אמא שלכם לפודקאסט כל כך מרתק ועשיר עד שגם הנינים ובני הנינים שלכם יאזינו לו בשקיקה בעוד עשרות שנים. בקרו באתר הבית של סיפור משפחתי בכתובת familysounds.co.il והזמינו אותנו ליצור את הסיפור שלכם. סיפור משפחתי, מתנה שנשמרת לדורות.
Les Français ont choisi, vous l'avez rappelé le 7 mai dernier, l'espoir et l'esprit de conquête. Le monde entier a regardé notre élection présidentielle.
וזאת לא הפעם הראשונה שמקרון ולפן מתמודדים ראש בראש בסיבוב השני, זה קרה כבר בבחירות הקודמות ב-2017. אז מקרון, שחקן חדש לחלוטין בזירה הפוליטית, ניצח בנוקאוט עם 66% מהקולות. ואם שואלים את דוקטור אסתר לופטין, מומחית לאירופה מהמחלקה לשפות זרות באוניברסיטת תל אביב, הקדנציה של מקרון, בלשון המעטה, לא הייתה מהמוצלחות שבנשיאות צרפת, ובעיקר עמוסה במשברים.
צריך לומר שאמנואל מקרון במידה רבה הוא מבחינתם של צרפתים רבים זה הצלחה שבעצם לא מומשה. כלומר, הוא היה בן 39 כשהוא נבחר לראשונה לנשיאות צרפת. והוא זכה באמת להרבה מאוד הערצה בניגוד למועמד של מפלגת הימין, פילו שהיה חשוד באמת בשחיתות. מקרון הוא פשוט היה משג רוח מרענן. נקי כפיים, הוא מגיע בעבורו, מגיע מהמפלגה הסוציאליסטית, אבל הוא בעצם החליט להקים תנועה חדשה, תנועת מרכז, והוא יצא עם הרבה מאוד הבטחות. צריך לומר שגם ברמה האישית זה נורא מעניין, הסיפור חיים שלו, כי הוא גבר צעיר, שהתחתן עם אישה גדולה ממנו ב-24 שנים, מורה בעצם, והרבה נשים בצרפת העריצו אותו על כך, נתנו לו הרבה מאוד קרדיט על כך, שבניגוד לגברים רבים, הוא בעצם בחר אישה מבוגרת ממנו, והוא גם נאמן לה, וזה משהו שכמובן נתן לו עוד יותר קרדיט, בעיקר בקרב הנשים שבחרו בו. צריך לומר שבמידה רבה, קריירה שלו באמת רצופה, כמו שאמרת, במשברים ומשברים לא מעטים. אז קודם כל העניין שהרקע שלו הוא בעצם סוציאליסטי, הוא מגיע מפלגה סוציאליסטית, ואחד הדברים בעצם שהוא עושה, זה בין היתר כמובן לקצץ בזכויות הסוציאליות, ומה שמוביל בין היתר למחאה, תנועת המחאה של האפודים הצהובים ב-2018. איזו תנועה שיוצאת לרחובות ובעצם דורשת שמקרו יפוטר לאלתר, והם בין היתר טוענים שהם יוצאים לרחובות בגלל יוקר המחיה והעלייה של מחירי הדלק, והם דורשים בעצם את העלאת שכר המינימום וכמובן תנאים יותר טובים לפנסיה. ההפגנות האלה דוקעו בצורה, אלימות שהובלה כנגד המפגינים הייתה מאוד מסיבית, ואפילו האום במרץ 2019 ביקש בעצם לחקור את בעצם ההתנהלות של המשטרה הצרפתית ושל כמובן מקרו בנוגע לאותם מפגינים.
האכזבה המרכזית ממקרון הייתה אי היכולת שלו לעמוד בהבטחות הבחירות המרכזיות שלו, לדאוג לכל תושבי צרפת, ביוקר המחיה, באיכות הסביבה, בשיפור החיים עצמם. במהלך הקדנציה הוא צויר כנשיא של פריז בלבד, המנותק משאר חלקי צרפת. בעיקר מהאזורים הכפריים, אבל גם משאר הערים הגדולות, משטרסבורג שבצפון ועד מרסיי שבדרום.
אז בעניין הסוציאליסטי הוא יחזב הרבה מאוד בוחרים, מכיוון שהוא לא הצליח להגן בעצם על מעמד הביניים. בנושא של איכות הסביבה, גם שם הוא הבטיח ב-2017, בניגוד לטראמפ שהבטיח to make America great again, בעצם מקרו מבטיח לעשות את our planet great again. אבל מה שמעניין, לפי דוחות של האיחוד האירופי, אנחנו יודעים שבעצם צרפת היא המדינה היחידה באיחוד האירופי שלא עומדת בסטנדרטים שהאיחוד האירופי יציב לו מבחינת אנרגיה מתחדשת. בנושא שוויון מגדרי וזכויות של נשים, אז ראינו שהרבה מאוד ארגוני נשים טענו כנגדו שהתקציב שהוא הקדיש לנושא של אלימות כנגד נשים ונשים בכלל היה מאוד זעום, וזה משהו שהכעיס הרבה מאוד נשים.
ולאור הביקורת, מרין לפן מנצלת את המומנטום ולפי הסקרים מתחזקת לעומת הבחירות הקודמות. אם לפן נחשבה לאורך השנים כימנית קיצונית, בבחירות הנוכחיות היא כבר נשמעת הרבה יותר מתונה.
קודם כל, היא בת 53. היא ביתו של בעצם ז'אן מרי לפן, שייסד את המפלגה של הפרון נציונל, מפלגת הימין הקיצונית. היא הרבה יותר מתוחכמת מאבא שלה. בעוד שאבא שלה הצטייר כבאמת backward, לא כל כך גזען ופרימיטיבי, מרין לפן היא מאוד מאוד מתוחכמת. השפה שבה היא משתמשת, הדרך שבה היא מביעה את עצמה.
לפרנסי! doivent saisir cette opportunité historique qui s'ouvre, car le grand enjeu de cette élection est la mondialisation.
הסיבה שהיא מאוד פופולרית, זה בין היתר בגלל שהיא נוגעת בנקודות שמבחינתם של צרפתים רבים הן מאוד חשובות. היא נוגעת בעניין של החשיבות על השמירה של הצביון התרבותי הצרפתי, וכמובן היא מדברת כנגד מדיניות הדלת הפתוחה, מדיניות ההגירה של צרפת, שהביאה בסופו של דבר הרבה מהגרים, והרבה מהגרים בעיקר מהעולם המוסלמי לצרפת. מבחינתה ומבחינתם של צרפתים רבים, הם מאמינים שבעצם אותם מהגרים לא הצליחו להשתלב בחברה הצרפתית, והם בעצם מהווים איום על הצביון התרבותי הצרפתי. ופה בעצם התחושה היא, מה שקורה פה זה שצרפת הופכת להיות מדינה יותר ויותר דתית, וגם במשאלי דעת קהל צריך לומר שבמשאלים בסקרים, בקרב האוכלוסייה המוסלמית בצרפת, למעלה מ-30% מהמוסלמים טענו שהם בעצם רוצים שריעה לצרפת, שזה אומר מדיניות הלכה מוסלמית. מה שגורם לעוד יותר ויותר צרפתים כמובן להצביע עבור מפלגות כמו לפן.
אחת הסוגיות שיותר מטרידות את הצרפתים היא מדיניות הדלת הפתוחה. ולפן, שידועה כמתנגדת גדולה לקליטת מהגרים, נלחמת כבר שנים לחיזוק הצרפתיות כלשונה.
צריך להבין שחלק גדול מהמהגרים שנכנסים לצרפת, הם נכנסים, כמעט 50% נכנסים במסגרת מה שנקרא איחוד משפחות. זה אומר שאם פליט הגיע אתמול מסוריה, בעוד כמה שנים הוא יכול להביא בעצם את אשתו, את ילדיו, עוד 4-5 אנשים נוספים יכולים להיכנס לצרפת, ופה בעצם היא לא הפסיקה לומר שהיא רוצה לבטל, או לפחות להגביל את הזכות לאיחוד משפחות. וזה כמובן נתן לה, הוסיף לה כמובן הרבה מאוד קרדיט בקרב הציבור הצרפתי.
בשנים האחרונות לפן הופכת ליותר ויותר ממלכתית. טוב נו, היא רוצה להיכנס לארמון האליזה. בסיבוב הראשון של הבחירות היא בהחלט נשמעה יחסית מתונה. והכל הודות לאריק זמור, אחד המועמדים שנחשב לקיצוני במיוחד. ובכלל, החלום שלה להפוך לנשיאה מתחיל להיראות יותר ויותר לגיטימי בעיני הצרפתים, שנעים לכיוון הימין הקיצוני, אבל גם לשמאל הקיצוני.
אנחנו רואים שבבחירות האלה, מי שבעצם מנצח זה השוליים בעצם, זה מפלגות הקיצוניות, הימין הקיצוני, השמאל הקיצוני. 65% מהקולות בעצם בצרפת, הם הולכים בעצם למועמדים מהימין הקיצוני והשמאל הקיצוני. וזה אומר משהו בעצם על הפוליטיקה הצרפתית, אבל לא רק לגבי הפוליטיקה הצרפתית, אלא לגבי הפוליטיקה האירופאית, שהיא הופכת להיות הרבה יותר מקוטבת. ומה שמעניין כשמסתכלים בעצם על האג'נדה של מרין לפן, מועמדת של הימין הקיצוני, לעומת האג'נדה של מלנשו, שהוא בעצם מועמד של השמאל הקיצוני, יש הרבה מאוד נקודות חיבור ביניהם, ובייחוד בכל מה שקשור לעניין הסוציאליסטי. כי גם מרין לפן, היא בעצם האג'נדה שלה מאוד סוציאליסטית. אגב, אחד הדברים שהיא אומרת גם, כדי למשוך כמובן קהל מאוד צעיר, זה שאנשים צעירים עד גיל 30 לא צריכים בכלל לשלם מס הכנסה, וצריך להעלות את שכר המינימום ב10%. ולכן אנחנו רואים שכמובן העניין הסוציאלי הוא כמובן מאוד מאוד חשוב להרבה מאוד צרפתים, אבל בשורה התחתונה זה אומר שהמרכז מאבד בשנים האחרונות יותר ויותר בוחרים, ובעצם מפלגות המרכז הן הולכות ונעלמות.
ובואו נדבר על היהודים. בצרפת אמנם חיה קהילה יהודית גדולה, כחצי מיליון איש, והיא הקהילה היהודית השלישית בגודלה בעולם, אחרי ישראל וארצות הברית. אבל למרות זאת, היא מהווה פחות מאחוז מאוכלוסיית צרפת. ועדיין, הקול היהודי מאוד חשוב בכל מערכת בחירות.
יהדות אירופה באופן מסורתי, הרבה מאוד שנים הצביע עבור מפלגות סוציאליסטיות, מכיוון שבעצם הימין תמיד היה מזוהה כאנטישמי, כשמרני. ובשנים האחרונות אנחנו רואים בעצם איזשהו מהפך. דווקא המפלגות הסוציאליסטיות, ובעצם המפלגות השמאל, שהיו תמיד, הגענו בעצם על יהדות אירופה, אנחנו רואים שהם בעצם עוברים מהפך מסוים. והיום בעצם מי שנחשב ומסתמן כמגן, ונלחם כנגד תופעות כמו אנטישמיות, זה יותר הימין האירופאי. ולכן אנחנו רואים שינוי בשנים האחרונות, באופן ההצבעה של יהדות אירופה באופן כללי. לא רק בצרפת, אלא באופן כללי. ויותר ויותר יהדות אירופה מצביעה יותר למפלגות ימין, ואפילו ימין קיצוני הייתי אומרת.
ויש את עניין החילוניות, הנושא שמטריד יותר מכל את הצרפתים. כבר עשרות שנים שהאומה הצרפתית נעה בדיסוננס תמידי בין היותה דמוקרטית מערבית ליברלית והרצון לשמור על הזהות הצרפתית, לבין הרצון להיות נאמנים למדינת כל אזרחיה.
אני חושבת שצריך להבין שצרפת היא אחת המדינות הכי חילוניות בעולם, אם לא החילונית ביותר. וכל העניין של הסקולריות הוא מאוד מאוד חשוב בצרפתים. ואני חושבת שהמפגש הזה עם תרבויות אחרות, ובעיקר עם, אנחנו ראינו מעטרים שמגיעים מבית מדרש אחר לגמרי. יש להם נטיות יותר דתיות, ובייחוד כאלה שרוצים בעצם אפילו, מאמינים בשריעה אפילו, במדינת הלכה מוסלמית. זה דברים שנורא נורא קשה לצרפתים להקל. מאוד מאוד קשה להם עם זה. הם רואים את האינטגרציה של המעטרים המוסלמים, כי מבחינתם לא מוצלחת. בייחוד הרבה מאוד פיגועי טרור שכמובן היו באירופה, אבל הם רואים את זה כמובן כאיום בעצם על הצביון הצרפתי, על התרבות הצרפתית והחילוניות הצרפתית. ואחד הדברים שמרין לפן רוצה בעצם, וגם אריק זמור מדבר על זה, לא לאפשר לאנשים ללכת עם חיג'אב, לא לאפשר אפילו ללכת עם כיפה בבתי ספר. מבחינתם המפגש הזה הוא מפגש בעייתי, ולכן הם רוצים לשמר על התרבות הצרפתית, על הרוח הצרפתית, ואלה דברים שמאוד מאוד חשובים על הערכים של הרפובליקה הצרפתית.
דוקטור אסתר לופטין, תודה רבה לך.
תודה רבה לכם.
היום בשמונה בערב שעון צרפת, עם פרסום המדגמים הראשונים, הרפובליקה תגלה מי ייכנס לארמון האליזה. תמר שבק כתבת החוץ של ידיעות אחרונות, מה תהיה המשמעות עבור צרפת בזהות הנשיא או הנשיאה?
בואי נתחיל במרין לפן, כי המשמעויות הן הרבה יותר דרמטיות.
Moi, je suis contre l'interdiction. Je suis pour l'interdiction du voile dans l'espace public. Je l'ai dit de la manière la plus.
קודם כל, מרין לפן היא אנטי-אירופאית, אבל היא מבינה שהיא כבר לא יכולה לצאת מאירופה, כמו שהיא רצתה במערכות הבחירות הקודמות, ככה הציעה, ולכן היא בעצם מנסה לנטרל את אירופה. זאת אומרת, היא רוצה להעביר חוק שכמו ויקטור אורבן, החוקה הלאומית תהיה יותר חשובה מהחוקה האירופאית, כי היא רוצה לא לצאת מנאטו, כי שוב היא לא יכולה, ולצאת ממפקדת נאטו, זאת אומרת להחליט לבד מתי מצטרפים ומתי לא. המצע הכלכלי שלה הוא לא ממש ברור וניתן ליישום. כלומר, מדובר בבידוד צרפת, בהשפעה רוסית מאוד גדולה, כי תמיד הייתה קרובה לפוטין. היא כבר יצאה בהכרזה שאחרי שתסתיים המלחמה, היא ממליצה שנאטו יתקרב חזרה לרוסיה. זאת אומרת, אנחנו נראה כאן גם כלפי חוץ וגם כלפי פנים, סוג של התכנסות וניהול די מפוקפק, כי אין סביבה מספיק אנשים שיש להם ניסיון. וההתכנסות הזאת כלפי פנים, כלפי המדיניות שנשמעת להרבה צרפתים מאוד טובה, מה שחשוב זה לא מה שקורה באוקראינה, אלא מה שמדאיג אתכם, היא רעיון שהוא מאוד פופוליסטי ומאוד מפתה, אבל בסופו של דבר הוא עשוי להיות מתכון לאסון. עכשיו בואו נדבר קצת על מה יקרה אם אמנואל מקרון ימשיך.
I think that the dynamics, the historical dynamic of Europe have always been about positive dynamism, about new project, about willingness to...
אנחנו נקבל קצת מאותו דבר, כי בכל זאת כשנשיא איכשהו מתחיל לייצר שיטה ומדיניות, מאוד קשה לחזור אחורה. הוא הבין מקרון שחלק מהגזרות הכלכליות שלו, שמבחינתו נועדו לשמר את עתיד צרפת מבחינה כלכלית, כי מה החובות שלא משלמים עכשיו, ילדינו ונכדינו ישלמו. אבל הוא מבין שזה לא עובר, אז הוא יצטרך להקשיב מאוד ולעשות שינויים במדיניות האקולוגיה, כי זה הדבר שהכי חשוב לצעירים בכל הסקרים, וגם במה שהם אומרים כשהם מפגינים. מבחינה יחסים בינלאומיים, אני חושבת שהוא עדיין ירצה להיות הדמות הדומיננטית באירופה, לא צפוי איזה הבדל משמעותי במעמד של צרפת בעולם. חוץ מזה שהוא הבין שהוא צריך להיות נוכח יותר במדיניות הפנים, ושהעילה שלו כמנהיג בינלאומי לא ממש עושה רושם על המעמד הבינוני והנמוך.
אז יהיה מעניין לראות אם הוא באמת למד את הלקח שלו. תמר שבק, תודה רבה לך, ואנחנו מחכים בשקיקה כמובן לשמוע מי יהיה הנשיא הבא של צרפת.
תודה סיוון, ואכן מותח.
עד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. אם זה קורה בספוטיפיי או באפל פודקאסט, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו ולהזין לפרקים עולמיים נוספים, כמו הרומן שלנו עם מרוקו. כתבו לנו מה דעתכם על הפרק בקבוצת הפייסבוק שלנו פודקאסט להמונים, וכמובן, אל תשכחו לשלוח את הפרק לחבר שעדיין לא שמע את הכותרת של היום. עורך הפודקאסטים הוא רון טוביה, גיא סלם סייע בעריכת הפרק, על הסאונד ניסו עזרן. אני סיוון חילאי, נשתמע בפעם הבאה.